פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת חיי שרה, שנת תשע"ג, פותחת הפרשה. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. רש"י בתחילת הפרשה כבר שואל למה נכתבה המילה שנה לאחר כל אחד ואחד ממניין השנים של שרה אמנו. למה לא נאמר ויהיו חיי שרה 127 שנים, שני חיי שרה? כותב רש"י, לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל, לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו. בת קוף כבת חף לחטא, מה בת חף לא חטאה שראינה ברת עונשים, אף בת קוף בלא חטא, ובת חף כבת זין ליופי. אומר רש"י, אז למה התורה ממשיכה ואומרת שני חיי שרה? הרי כתוב כבר בהתחלה והיו חיי שרה. אז מה התורה ממשיכה שני חיי שרה? אומר רש"י, כולן שווים לטובה. כל שנותיה של שרה אמנו היו כולם שווים לטובה. הזוהר הקדוש בתחילת הפרשה כותב הזוהר, אמר רבי חייא, האוקמוה בה כד התעקד יצחק בר תלתין ושבע שנים הווה. יצחק אבינו בשעת העקדה היה בן 37, ואינו למד זין שנין מיום עד התיילד יצחק עד שעתה דעקדה אינון הוו חיי שרה. החיים של שרה אמנו, דהיינו החיים הטובים של שרה אמנו, היו 37 שנים. למה? מהרגע שיצחק נולד עד שעת העקדה. וזה מניין המילה של ויהיו. ויהיו בגימטריה 37 שנים. לכן התורה פותחת ויהיו חיי שרה, כי ויהיו בגימטריה 37, לומר לך שמניין השנים הטובות של שרה אמנו היו 37 שנים. אותם דברים אפשר למצוא גם ברבותינו הראשונים, בדעסקנים ובעלי התוספות, מופיע ברבנו בחיי, בראש, בחזקוני, כולם הולכים על אותו קו, רק שבדברי רבותינו הראשונים מביאים לזה סיבה. למה רק ויהיו כגימטריה למד זין, למה דווקא מניין השנים האלה? כותבים רבותינו שהיות והגמרא במסכת נדרים אומרת שמי שאין לו בנים חשוב כמת, כך אומרת הגמרא בנדרים דף סמך דלת, היות ומי שאין לו ילדים חשוב כמת, עד 90 שנה לא היה לשרה אמנו ילדים. אז מילא מהרגע שנולד יצחק אבינו זה הרגע שבו התחילה את החיים שלה. אז מונים את שנות החיים של שרה אמנו מרגע שנולד יצחק אבינו. והיות ושרה אמנו הייתה עקרה עד שנת 90 שנה, אז לכן והיו חיי שרה רק 37 שנים, אלה היו השנים הטובות של שרה אמנו. אפשר למצוא את הדרשה הזאת גם בדרשות אבן שואב, תלמיד הרשב"א, גם הוא מביא את הדרשה. הוא מוסיף על זה עוד דבר מעניין אחד שקשור לפרשת ויחי. הוא כותב שגם יעקב אבינו, כתוב ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויחי בגימטריה 34. גם יעקב אבינו מכלל 147 השנים שלו היו לו 34 שנים טובות. וזה הגימטריה של המילה ויחי, מהרגע שיוסף נולד עד הרגע שיוסף ירד לגלות מצרים 17 שנה, שנאמר בפסוק יוסף בן 17 שנה היה רואה את אחיו בצון, ולאחר מכן שיעקב אבינו הגיע למצרים הוא היה בן 130 שנה, הוא נפטר בשעה שהיה בן 147, אז גם שם יש לך 17 שנה. 17 שנה מרגע שיוסף נולד עד שגלה למצרים, ו-17 שנה מהרגע שיעקב נפגש איתו במצרים עד שעת פטירתו. אותם 34 שנים שיעקב אבינו היה עם יוסף, אלה היו השנים היפות שלו. לכן כתוב ויחי יעקב, ויחי בגימטריה 34, כמו שהזוהר כותב כאן, ויהיו גימטריה 37, אלה היו השנים הטובות של שרה אמנו. האור החיים הקדוש לוקח את הדברים ואומר ששנותיה היפות של שרה אמנו היו בסך הכל 27. למה? הוא מביא מה שכתוב בחז"ל, שכל מקום שכתוב והיה לשון שמחה, כל מקום שכתוב ויהי לשון צער. כתוב כאן ויהיו חיי שרה, לשרה היו חיים קשים. כמה שנים קשים היו לה? 100 שנה. 100 שנים קשות היו לשרה אימנו, ולכן הוא אומר, והיו חיי שרה, חיים של צער היה לה 100 שנה. איזה חיים יפים היו לה? 20 שנה ו7 שנים שני חיי שרה. השנים היפות של שרה אימנו היו 27 שנים. מה החשבון שלו? הרי היא כבר הפסיקה להיות הכרה בגיל 90. אומר החיים הקדוש, כל זמן שישמעאל לא גורש מהבית, ויצחק אבינו היה צריך להיות בחפיפה אחת עם ישמעאל בבית, החיים שלה לא היו חיים. וברגע שגורש ישמעאל מן הבית, אלה היו השנים היפות של שרה אימנו, לכן מחשבים את זה מגיל 20, מגיל 100 עד 127, סך הכל 27 שנים. כבר מאיר שם במקום ההערות על אורח חיים הקדוש, שהחשבון לכאורה לא מסתדר. למה? כי בישמעאל גורש כששרה אימנו הייתה בת 103, אז זה לא ש27 שנים, אז רק 24 שנים. כבר מאיר את זה שם, מי שירצה יעיין בתשובות. בא תפארת יונתן ואומר, אם רשי כותב לך שני חיי שרה שכולם שווים לטובה, אז כל שנותיה של שרה אימנו היו שווים לטובה. כל השנים שלה היו לה 127 שנים טובות. תשאל אותי, הרי 90 שנה שרה אימנו הייתה עקרה, והגמרא אומרת מסכת נדרים, שאישה שעקרה, אדם שהוא עקר נחשב כמת, כך אומרת הגמרא, ולכן דורשים רבותינו הראשונים, שהיו לה רק 37 שנים טובות, כי הייתה עקרה. אומר התפארת יונתן, כתוב הרי בתורה את הנפש אשר עשו בחרן. שואלים חז"ל במדרש, אם התאספו כל העולם יכולים לברוא זבוב אחד או יתוש אחד, מה זה את הנפש אשר עשו בחרן? הכוונה לאותם בעלי תשובה שהם יצרו אותם בחרן, ברוך השם יצרו גרים, וכולם יחזירו אותם לקור מחצבתן, אז פירוש דבר כי אם לא נולדו מחדש. אז לכן אומר, גם אם שרה אימנו לא ילדה בפועל, אבל יש לה גרי צדק שהיא גירה, אברהם מגייר את הגרים, שרה מגיירת נשים, אלה כולם את הנפש אשר עשו בחרן, והם נחשבים, כל המלמדת בין חברות תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, אז זה נחשב כילד שלו, אז ודאי שהגיורים שגיירה שרה אימנו ודאי נשקפים לזכותה של שרה אימנו, ולכן 127 שנים טובות עברו על שרה אימנו. אלה הדברים של התפארת יונתן. היינו רוצים לעמוד בסייעתא דשמיא על שנותיה היפות של שרה אימנו, ונסות להבין איך אפשר לומר על אותם שנים שעברה שרה אימנו, עם אותם ניסיונות קשים שעברה שרה אימנו, ולכנות את זה כולם שווים לטובה. כך דורשים חז"ל, שני חיי שרה, כולם שווים לטובה, כך מביא רש"י. איך אפשר לכנות שנים כאלה כולם שווים לטובה? אני לא מדבר על הניסיון הראשון של לך לך מארצך, שאברהם אבינו צריך לעזוב את הכל, וכתוב בחז"ל במדרש הגדול שהוא שכנע את שרה אימנו ללכת אחריו. לעזוב לארץ לא זרועה, לא מכירים שום מקום, ללכת, אברהם אבינו שמע מפי הבורא, ואברכך וגדלה שמך ואשך לגוי גדול, ושרה אימנו הולכת אחריו, בארץ לא זרועה, יוצאת אחריו לדרך הבלתי נודעת, על סמך הבטחה של הקדוש ברוך הוא, שיהיה בסדר, שם יהיה לנו ילדים, ובעזרת השם שם יהיה ממון, ושם יהיה פרסום, כדאי ללכת לאותו מקום. וכולנו יודעים את הניסיון הבא שעברה שרה אימנו ביחד עם אברהם. אם המשנה אומרת, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם, רוב הניסיונות שכתובים בחז"ל, מהם היו הניסיונות? רובם קשורים לשרה אימנו. מגיעים לארץ ישראל, מיד יש רעב, והיא רעב בארץ. רעב שמגיע ושרה אימנו ביחד עם אברהם נאלצים לעזבו. רש"י כותב, בשום מקום לא היה רעב חוץ מאותו מקום. רק בארץ ישראל היה רעב כדי לנסות את אברהם אבינו, זה היה ניסיון. ואברהם אבינו נאלץ לרדת למצרים. ואברהם מגיע למצרים ואומר לאשתו, תשמעי, אנחנו מגיעים למקום שאנשים כאן לא פשוטים. אין ברירה אלא לשים אותך בתוך ארגז. לא כל אישה הייתה מוכנה להיכנס בתוך ארגז. גם אם מדובר רק במעבר הגבול, להכניס אותה בתוך ארגז, שתשכב בפנים, לא כל אחד מוכן לשכב בתוך ארגז, גם כדי להבריח את הגבול. והיא צריכה כדי לצאת בשלום ממלטעות אותם מצרים כדי לעבוד בארגז, אבל גם זה יודעים שגם זה לא עבר. גם זה לא עבר. בא למעבר הגבול וביקשו מלפתוח את הארגז ופתח את הארגז, ומארגז החוצה ישר לבית של פרעה. הניסיון הזה הוא ניסיון בבית של פרעה, זה ניסיון לשרה בדיוק כמו לאברהם. היא נחטפה לבית של פרעה, אברהם לא נמצא בבית של פרעה, אברהם יושב בחוץ מתפלל, אבל שרה בבית של פרעה באותו לילה, היא נמצאת שם בבית. היא יכולה לשאול את עצמה, ריבונו של עולם, מה אני מחפשת פה? הבטחת לי ואשך לגוי גדול, יהיה לנו ילדים, הבטחת לו והגדלה שמך, מה הפרסום הגדול שזכינו? שתחטפו אותי ושמו אותי בבית של פרעה, זה הגדלה שמך שיש כאן. חוזרים לארץ ישראל, יש לנו ניסיון נוסף, עכשיו עם אבימלך. אבימלך חוטף אותה, זה שוב ניסיון, וניסיון לאברהם אבינו, אבל מי נמצא במרכז הניסיון? במרכז הניסיון נמצאת שרה אימנו. ולאחר ששרה אימנו רואה שכבר גרים בארץ ישראל 10 שנים ואין להם ילדים, אז היא לוקחת תלמידה שלה, לדעה אחת זה הייתה בת של פרעה, שמסר אותה בידי אברהם אבינו, ואומרת בוא תנסה להגר, אולי יבנה גם אנוכי ממנה, ומתחתנת עם אברהם אבינו, ובסייעתא דשמיא מיד מתעברת. היא מתעברת מיד, ומה התוצאה? אומרים חז"ל, הייתה הגר יוצאת החוצה ומספרת בחוץ דברים נוראים על שרה אימנו. כך אומרים חז"ל, הייתה אומרת זו אין תוכה כברה. שרה אימנו מבחוץ מסתערת כצדקת, אבל אין תוכה כברה. הראיה שאני מיד נפקדתי והיא לא נפקדת. כל אלה ניסיונות לשרה אימנו. וניכנס לניסיון האחרון, שמבחינת שרה אימנו יודעת שהבן שלה הלך ללמוד בישיבת שם ועבר. כתוב במדרש תנחומה שאברהם אבינו קרא לה ואמר לכי תעשי מאכל ומשתה, עושים סעודה גדולה, נולד לנו ברוך השם בן, בוא נעשה סעודה גדולה של מה יום מיומיים, מה קרה? אני רוצה לשלוח את יצחק אבינו ללמוד בישיבת שם ועבר, מקום ישנו שמחנכים שם את התינוקות, ושם הוא רוצה לשלוח את יצחק אבינו, ועושים סעודה גדולה והולכים שם בבוקר, וישכם אברהם בבוקר, היא מבחינתה יודעת דבר אחד, הולכים עכשיו, יצחק אבינו הולך ללמוד בישיבת שם ועבר. לאחר מכן מגיע השטן, והשטן אומר לשרה אימנו, לא שמעת מה נעשה בעולם? לא שמעתי. אברהם אבינו לקח את הבן שלך, עקד אותו על גבי המזבח, חידד את הסכין, יצחק פשט, ולא הספיק, עד שלא הספיק לומר, לא הספיק, כבר שרה אימנו לא הייתה כאן. היא כבר לא כאן. שרה אימנו שמעה את זה ונפטרה. נו, כזה פטירה טרגית. אישה בת 127 במיטב חייה מבשורה כזאת של העקידה מסתלקת לבית עולמה, כל שנותיה שווים לטובה. היו לה שנים נהדרות לשרה אימנו. השאלה המרכזית היא, כל אחד שם לב שאנחנו לא יודעים מתי נפטרה רבקה ואנחנו לא יודעים בת כמה היא הייתה. המיטה של רבקה בכלל לא מוזכרת בתורה. אנחנו יודעים שרבקה נפטרה מזה שקברו את המינקת שלה שקוראים לה דבורה תחת האלון, שם אנחנו יודעים שרבקה אימנו נפטרה. אנחנו בכלל לא יודעים עד כמה היא הייתה, לא מתי נפטרה, לא איך נפטרה, עד כמה, שום דבר לא. לאה אימנו אנחנו יודעים שנפטרה, כי יעקב אבינו אמר שהוא קבר את לאה. אם הוא קבר אותה, כנראה שהיא נפטרה. כך כתוב פרשת ויחי, שם קברתי את לאה, אז הוא מסתום קבר אותה, כנראה שהיא נפטרה. על רחל אימנו כתוב, מתה בדרך, עד כמה היא הייתה, לא ידוע. האישה היחידה שהתורה מקדישה לפסוקים בתורה על פטירתה ושנותיה, זאת שרה אימנו. והיו חיי שרה 100 שנה, 20 שנה ושבע שנים, שני חיי שרה, בתם הצרה, בקריית ארבע היא חברון, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אין את ההספד של יעקב אבינו לא על רחל, ואין את ההספד על לאה, ואין את ההספד על רבקה, שום דבר, לא יודעים מתי נפטרו, לא יודעים איך נפטרו, מה קרה, שום דבר, השטן אמר להם, לא אמר להם, איך נפטרו, שום דבר לא יודעים. פסוק, שני פסוקים, מקדישה התורה לפטירתה של האמא הראשונה שלנו, שרה אימנו, והשאלה שמיד נשאלת, מה זכתה שרה שהתורה מונה את מניין שנותיה, ומציינת את זמן פטירתה, בת כמה הייתה, והעיקר העיקרי, יכול כל מספר של שנים, שנה, אפילו אצל אברהם, אבינו לא כתוב שני חיי אברהם. רק אצל שרה אימנו כתוב שני חיי שרה, כולם שווים לטובה. למה אתה שואל? מה? איך, מה? למה? שאלה טובה, אני בלי נדר לברר את זה. אני לא יודע להגיד לך. אבל גם לא מצאתי מישהו בחז"ל שכותב על זה משהו. אני לא יודע. טוב, כדי להיכנס לעומק הדבר, בוא ננסה בסייעתא דשמיא ללכת שלב אחרי שלב, ונתחיל בתחילת הפרשה. ותמת שרה בקריית ארבע היא חברון. שואל כאן הכלי יקר, למה נאמר ותמת שרה בקריית ארבע היא חברון? ותמת שרה בקריית ארבע או בחברון. למה קריית ארבע היא חברון? מדוע מופיע פעמיים? אומר המדרש הרבה, ותמת שרה בקריית ארבע, דלת שמות נקראו לחברון. לחברון יש 4 שמות. אשכול, ממרא, קריית ארבע וחברון. ולמה הוא קורא אותה קריית ארבע, שגרו בארבעה צדיקים, ענר, אשכול וממרה ואברהם. ונימולו בארבעה צדיקים, אברהם, ענר, אשכול וממרה. דבר אחר, קריית ארבע שנקברו בארבעה צדיקים, אדם הראשון, אברהם, יצחק ויעקב, ונקברו בארבע אמהות, חווה, שרה, רבקה ולאה, ועל שם בעליה, ארבע ענקים. אמר רבי עזריה שמשם יצא אברהם אבינו לרדוף אחרי ארבעת המלכים. סוף פרשת לך לך, אברהם אבינו יצא להילחם במלחמת ארבעה המלכים מול החמישה, וגבר על הארבעה והחזיר את לוט בחזרה, משם הוא יצא, לכן קוראים לזה קריאת ארבע. פירוש נוסף, שעבר המקום ארבעה גורלות, ארבעה גלגולים. בתחילה נפל בחלקו של יהודה, אחר כך בחלקו של כלב, אחר כך עיר המקלט של הלוויים, ואחר כך לכהנים בימי עזרא. פירוש נוסף אומרים חז"ל, שהוא אחד מארבע מקומות המגונים שבארץ ישראל. היות באדמה שישנם זה אדמת טרשים, וזה אדמת טרשים, זה מקום שאתה לא יכול להשתמש בו כדי לשתול בו אילנות. שואל הכלי יקר, למה התורה כותבת ותם הצרה בקריית ארבע היא חברון? ממה נפשך? או שהתורה תכתוב ותם הצרה בחברון, או שהתורה תכתוב קריית ארבע, או שהתורה תכתוב את כל הארבע שמות, ותם הצרה באשכול, ממרה, קריית ארבע, חברון. או שאתה כותב שם אחד, ואז אתה לא שואל למה, כי בחרת את השם הזה. אם אתה כותב את כל, כתוב את כל הארבע שמות, מה פתאום קריית ארבע היא חברון? כותב הכלי יקר, תירוץ נפלא ביותר. היות והמקום הזה היה בית קברות, כמו שאמרנו שהמקום הזה הוא אדמת ראשים, בחרו ארבע שמות לבית קברות הזה, כי ארבע שמות המרכיבים את סוגי המיטה שישנם בעולם. יש ארבע סוגים של מוות בעולם. יש מיטה שאדם מת בחטאו. בחטאו מת. יש המתים באבון אחרים, כגון הבנים הנתפסים באבון אביהם, או צדיק הנתפס באבון הדור. ויש המתים בגלל שהגיע זמנם למות. קדוש ברוך הוא גזר עליהם מתחילה שיחיו 120 שנה, הגיע זמנם למות. אז יש פירוט של ארבע חלקים שמהם מורכב האדם, שזה יסודות הארם, האפר, רוח, אש ומים. וישנה מיטת נשיקה ומיטת הצדיקים שמתים בנשיקה, והוא לשון חיבור. וכנגדם באו אלה השמות, כותב הכלי יקר. השמות האלה של חברון, ארבע שמות כנגד אותם ארבע סוגים של מיטה. ממרה הוא כנגד המת בחטאו, כמו שנאמר, ממרים הייתם עם השם, לשון זקן ממרה. אנשים שמתים באבונות שלהם, המרו את דבר השם ומתו באבונם. אשכול הוא כנגד המת באבון אחרים, הנעשים שקולים ממנו, כגון הקוברת בניו קרוי שקול, כמו שנאמר, למה אשקל גם שניכם יום אחד? כי זה החוטא ורב מרי נשאר שקול ויחידי מן זה אשר הומת באבונו. על כן קראו למקום ההוא אשכול, על אודות אשכול אשר קרתו מן העולם באבונו של זה. אז הוא מביא תירוץ נוסף, בגלל האשכול על שם האב השקול. קריית ארבע היא על שם המוות הטבעי, הוא פירוד ארבע יסודות, כי האדם עיר קטנה והוא מורכב מארבע יסודות. חברון על שם החיבור ומיטת הנשיקה. רצה לומר, אומר הכלי יקר, שרה אמנו נפטרה, היא לא נפטרה בגלל ממרה, היא לא נפטרה בגלל אשכול, היא נפרדה רק בגלל שני הדברים האחרים. היות והגיע הזמנה להיפטר מן העולם, והגיע הזמן פירוט של ארבעת היסודות, לכן היא נפטרה בקריית ארבע. ואיך היא נפטרה? המוות שלה היה על ידי חברון, על ידי חיבור עם הקדוש ברוך הוא, ומתה במיטת נשיקה. כך מבאר הכלי יקר, לבאר מדוע התורה כותבת רק את שני הדברים, קריית ארבע וחברון. בתרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק ויקם אברהם מעל פני מתו, כותב יונתן בן עוזיאל, ויקם אברהם מן מחמי עפין על מתי. אברהם אבינו קם והסתכל על הפנים של שרה אמנו אחרי פטירתה. אף על פי שהגמרא אומרת שאסור להסתכל על פניו שמת, כך אומרת הגמרא במסכת הוריות, שזה משכח תלמודו, אבל הוא היה צריך, זה לצורך עניין, מותר, לא בגלל שהוא רצה לזהות שזה באמת שרה אמנו, כי המשרד הבריאות מבקש לחתום שזיהית את הנפטר. למה הוא הסתכל על הפנים שלה? כותב התפארת יונתן לרבי יונתן אייבשיץ. והנה ידוע שמערת המכפלה נתמנים רק אלה שמתים במיטת נשיקה. במערת המכפלה לא נכנסים אנשים לא שמתו מחמת ממרא, ולא אנשים שמתו מחמת אשכול, ולא אנשים שמתו מחמת קריאת ארבע, אם זה לא מוות בנשיקה. ושרה אמנו נפטרה במיטת נשיקה, רק אברהם לא ידע, הוא לא היה שם בשעת פטירתה. אז הוא רצה לראות איך היא מתה. אם היא מתה על ידי מיטת נשיקה, היא תיקבר במערת המכפלה. אם היא לא מתה במיטת נשיקה, היא לא תיקבר במערת המכפלה. איך אפשר לדעת מי מת בנשיקה, מי לא? מביא התפארת יונתן, גמרא במסכת עבודה זרה. הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת, בשעה שמלאך המוות מגיע וחרבו שלופה בידו, אז המת, החולה נבהל מלראות אותו, ואז הוא נבהל, הוא פותח את הפה, הוא זורק לו לתוך הפה טיפה אחת. כך כתוב בגמרא, חולה רואה אותו מזדעזע, הוא פותח פיו וזורקה לתוך פיו את הטיפה הזאת, ממנה מת, ממנה מסריח וממנה פניו מוריקות. כך כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה דף חף. אם ככה יוצא, שאתה מסתכל על הפנים של המת, אם אתה לא רואה שהפנים שלו מהירות, אלא פניו מוריקות, סימן שמת ממלאך המוות. אמר אברהם אבינו, לפני שאני הולך לנהל מסע ומתן לרכוש את מערת המכפלה, צריך לראות ממה שרה ממנו מתה. ויקם אברהם מעל פני מתו, הוא ירים את הסדין כדי להסתכל על הפנים שלה, לראות ממה היא נפטרה. כך כותב התפארת יונתן להסביר את דבריו של התרגום יונתן בן עוזיאל. לפני שנתקדם הלאה, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת שהזכרנו אותה בשנה שעברה, כדי שנוכל לבנות את היסוד למה שאנחנו רוצים לומר בסייעתא דשמיא. דיברנו בשנה שעברה, כמדומני שזה השנה שעברה או לפני שנתיים, דיברנו על ההפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת זו. והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסוהו בבגדים ולא יחם לו. כל אחד שואל את עצמו מה הקשר בין והמלך דוד זקן בא בימים, מה זה קשור לפרשת השבוע? אומר הלבוש, כי כתוב בפרשה ואברהם זקן בא בימים, וכתוב בהפטרה והמלך דוד זקן בא בימים, ותמיד צריך שיהיה קשר בין ההפטרה לפרשה, אז זקן בא בימים, זה החיבור. כך כותב הלבוש. אבל השאלה היא, אם אתה מחפש רק את המילה זקן בא בימים, למה אתה צריך לחכות לפסוק שהמלך דוד זקן בא בימים? יש לך בספר יהושע, בפרק י' ג' כתוב, ויהושע זקן בא בימים. אם אתה מחפש רק את המילה זקן בא בימים, אתה לא צריך לחכות לספר מלכים. יש לך את זה גם ביהושע. אז תביא את הפסוק מהמקור ההוא, למה אתה לחכות למקור רחוק יותר? התשובה שעונים המפרשים על ההפטרה היא תשובה פשוטה מאוד. היות והפרשה שלנו עוסקת ברכישת מערת המכפלה, ודוד המלך התחיל את המלוכה שלו בחברון, כמו שכתוב בספר מלכים, מלכים א' פרק ב' פסוק י' א', אומר הנביא, והימים אשר מלך על ישראל 40 שנה, בחברון מלך 7 שנים, ובירושלים מלך 33 שנה. יוצא שדוד המלך התחיל את המלוכה שלו בחברון. כל אחד שואל את עצמו, מה קרה? אף מלך לא התחיל בחברון. לא שאול, לא יותם, לא עוזיהו, לא חזקיה, אף אחד לא. אז מה פתאום דווקא הוא מתחיל בחברון? המלך הראשון שיש לעם ישראל, במקום שיתחיל בירושלים, מתחיל בחברון. מה יש לו בחברון? התשובה כותב הזוהר הקדוש. היות ודוד המלך קיבל את שנותיו מאדם הראשון. דוד המלך כידוע לכולם, לא היו לו חיים, בלי להיכנס עכשיו להסביר למה, מה מונח בזה, אבל כתוב במדרש בתחילת ספר בראשית שהקדוש ברוך הוא הראה לאדם הראשון את כל הנשמות שעתידים להיות בעולם, והראה לו את נשמתו של דוד המלך שיש לה בסך הכל 3 שעות לחיות. שאל אדם הראשון, אפשר לתת מתנות כאן בעולם הבא? אמר לו כן. אמר לו, אני נותן לו 70 שנה. יוצא שאת כל חייו קיבל דוד המלך מאדם הראשון, ואדם הראשון קבור בחברון. היות והוא השלמה של אדם הראשון, לכן הוא התחיל את המלוכה שלו שם. זה קצת יותר עמוק ממה שאני אומר, בגלל שהאדם הראשון היה המלך הראשון בבריאה. לפני הכוונה היא המלך הראשון בבריאות. כתוב בפרקי דרבי אליעזר בפרק י' א', שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הנבראים, והאדם הראשון עמד על רגליו, כך כתוב, היה דמות תוארו בדמות אלוקים, כך כתוב במדרש פרקי דרבי אליעזר. באו כל הבהמות והחיות והעופות והשתחוו לפני האדם הראשון, אמר להם, מה אתם משתחווים לי? אמר, בואו אני ואתם ונשתחווה לפני מי שאמר בהיה העולם, מה אתם משתחווים לי? מיד עמדו כולם ואמרו את הפסוק, השם מלך גאות לבש, זה הפסוק שנאמר אותו בעזרת השם היום, יום שישי בשבת, נגיד השם מלך גאות לבש, למה אומרים אותו ביום שישי? כי זה המזמור הראשון שאמר אדם הראשון בפני הקדוש ברוך הוא יחד עם כל היקום כולו. אז כל הנבראים חשבו שהאדם הראשון הוא המלך, אמר להם, אני לא המלך, בואו נשתחווה לפני המלך, השם מלך גאות לבש. יוצא שאדם הראשון, הנבראים חשבו שהוא המלך. האדם הראשון נתן למלך הראשון שיועד על ידי הקדוש ברוך הוא להיות מלך, זה דוד המלך, הוא נתן לו 70 שנות חיים משלו כדי שהוא יחיה. בזוהר כתוב שלא רק שדוד המלך השתמש באותם 70 שנה שהוא קיבל מדוד מאדם הראשון, הוא קיבל גם מהאבות הקדושים וגם מיוסף שנים. הוא קיבל מאברהם אבינו 5 שנים, כך אומר הזוהר, וקיבל 28 שנה מיעקב אבינו, וקיבל 37 שנים מיוסף. כך כתוב בזוהר. 5 שנים, כי אברהם אבינו נפטר בגיל 175, לקחו אותו 5 שנים לפני הזמן כדי שלא יראה את עשיו יוצא לתרבות רעה. הוא לקח מיעקב אבינו 28 שנים, כי הוא אומר שיעקב אבינו חי 147, עד גיל 175 יש לך 28 שנים, ויוסף חי 110 שנים, במקום 147 יש לך שם 37 שנים. 5, 28 זה 33, פלוס 37 הגעת ל-70, הוסיפו לו 70 שנה מאבות הקדושים. כולם שואלים, בשביל מה הוא צריך את השנים מאבות הקדושים? יש לו מדוד המלך? עד התשובה, יש לו מאדם הראשון, בשביל מה הוא צריך את זה? אז יש על זה כמה תשובות, ועמדנו על זה באותו זמן. יש אומרים, היות בו דוד המלך לא ישן. הוא לא ישן, אז היה לו גם ימים וגם לילות מלאים, אז לכן הוא צריך פעמיים 70 שנה. יש אומרים שהסיבה היא, כיוון שאותם 70 שנה שהוא קיבל, אלא היו 70 שנה שהוא קיבל אותם לאחר חטא אדם הראשון, ודוד המלך רצה שנים שאין בהם חטא, אז הוא לקח מאבות הקדושים ומיוסף. תירוץ שלישי, כותב אשלה הקדוש, על הפסוק, אל תבטחו בין דיבים ובין אדם שאין לו תשועה, כתוב בחזל, שכשהאדם הראשון הגיע לשנת ה-930 שנה שלו, ואמר לה הקדוש ברוך הוא להתכונן כי הוא מסתלק מן העולם, שאל אדם הראשון, למה? הרי נתת לי 1,000 שנים, ביום אוכלך ממנו מות עמוד, אני חי רק 930, מגיע ל-1,000 שנה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נתת 70 שנה לאדם הראשון, לדוד המלך, נתת לו 70 שנה, אתה רק 930 שנה. שאל אדם הראשון, ריבונו של עולם, אני יכול לחזור בי מהמתנה? אמר לו, לא. נתת, חתמת, אתה לא יכול לחזור. יוצא שה-930 שנה נפטר אדם הראשון, הוא סיים את חייו בתרומתו של 70 שנה. אומר אשלה הקדוש, על זה אמר דוד המלך, אל תבטחו בין דיבים ובין אדם שאין לו תשועה. נתן לי 70 שנה ואחרי זה ביקש לחזור בו, הוא ביקש מתנה שתהיה מכל הלב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מתנה מכל הלב, 5 שנים מאברהם אבינו, 28 שנים מיעקב ו-37 מיוסף, יש לך מתנה מכל הלב. ראיתי במפרשים, כמדומני ראיתי את זה בספר שבילי פינחוס, בפרשס בראשיס, הוא מסביר על פי זה, מי שלמד השבוע דף היום, יכול להבין את זה טוב. כתוב בגמורה, בשעה שדוד המלך הסתלק מן העולם, הגיע זמנו להסתלק מן העולם, הוא נפטר בשבת כידוע לכולם. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא אם אפשר לדחות את המוות שלו ליום ראשון, אמר לו לא, הגיע הזמן ששלמה למלוך. אולי אפשר ביום שישי, אמר לו טוב, יום בחצריך מאלף, עדיף שיום אחד בחיים שלך יותר שווה לי מאלף עולות שעקטית שלמה המלך להקריב על המזבח. לסוף נפטר בשבת. איך הוא נפטר בשבת? כתוב בגמרא שבא השטן, הגיע לעץ וניענע בחיש באילן, הניענע בעצים. דוד המלך יצא החוצה לראות מי נענע את העצים, עלה על סולם, נשברה שליבה בסולם, נפל ומת. הוא שואל, מה קרה? אם השטן רוצה להפריע לדוד המלך ללמוד, למה הוא צריך לטפס על העץ לנענע את העצים? הוא יכל גם לעשות רעש בחצר עם חצוצרה. גם ככה דוד היה מגיע, למה זה בחיש באילנה? אז הוא אומר, זה בדווקא, כי היות והקדוש ברוך הוא אמר לו, ביום אוכלך ממנו מות תמות, לאדם הראשון היו שני שלבים של מיטה, מות אחד בגיל 930, אבל הוא לא גמר, כי הוא צריך להיות 1,000 שנים, אז איפה המוות הבא שלו? המוות הבא של אדם הראשון זה על ידי דוד המלך. ביום שנפטר דוד המלך גם הסתיימו חייו של אדם הראשון. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ביום אוכלך ממנו מות תמות. אתה יהיה לך פעמיים מוות, כי אתה נתת 70 שנה לאדם הראשון, אז אתה תמות שלב ראשון 930, ועוד דוד המלך, אדם הראשון חי 930, ועוד 70 שנה של דוד המלך ביחד זה 1,000 שנים. אז מה פתאום בא השטן וניענע את האילן, בחיש באילנה? אומר פשוט מאוד, היות והאכילה של אדם הראשון הייתה מעץ הדעת, ובגלל זה נגזר עליו המוות, הוא בא ואומר לו, בחיש באילנה, אומר, הגיע זמנך, 1,000 שנים שלך נגמרו, לכן הוא בחיש באילנה, לומר לו שהחטא הזה נובע מאותה אכילה של העץ של אדם הראשון. רבותיי, אני רוצה להגיע לעוד נקודה אחת, שקשורה לדף היומי שלמדו השבוע בכל בתי עם ישראל. עכשיו עוזדים בסוגיות שבין למד אל למדי במסכת שבס, שם בסוגיות אחרי פטירת דוד המלך יש סוגיה מאוד מאוד מעניינת. הגמורה בשבס דף למד עמוד ב' אומרת שאחרי שנפטר דוד המלך שלח שלמה לבית מדרשה. שלמה המלך שלח שאלה לבית מדרש. אבא מת ומוטל בחמה וכלבים של אבא רעבים, מה אעשה? שמעתם את השאלה? אבא מת מוטל בחמה, ככה הוא שואל, אבא מת שוכב ברצפה, יש בחוץ חמסין, חג השבועות, זה לא חורף, זה קיץ, וכלבים של אבא רעבים, מה אעשה? זה שאלתו של שלמה המלך, שבת חג השבועות, הוא שולח שאול שאלה בבית מדרש. שלחו לי, הוא מקבל תשובה, חתוך נבלה והנח לפני הכלבים, והביך הנח עליו כיכר או תינוק ותוכל לטלטל אותו. זה התשובה. כל מי שקורא את הגמרא הזאת שואל את עצמו מה הולך כאן. מה הולך כאן? דוד המלך נפטר בפטירה טרגית. זה לא ששלמה המלך התכונן וידע, תשמע, אבא כבר חולה 3 חודשים, נמצא בטיפול נמרץ, כל 5 דקות קוראים לו, בוא תגיד קריאת שמע, הולך להסתלק מן העולם וחוזר לחיים. אבא נפטר בפטירה טרגית, עלה לסולם ונפל ושבר את המפרקת. מודיעים לו, אבא שלך נפטר, הוא בא לשם, אבא מונח על הרצפה, חמסין. הוא שולח שאלה לבית מדרש. אבא מוטל בחמה וכלבים של אבא רעבים. מה אעשה? זה השאלה, זה אתה מחבר ביחד? ישנו ספר נפלא שנקרא יד יוסף של רב יוסף צרפתי. במאמר שלו בפרשת השבוע יש לו מאמר שלם על דברי חז"ל הקדושים הללו, ושואל מה הולך כאן? אני מקריא את השאלה הראשונה שלו. וקשה טובה, וכי בעת מיטת אביו שהיה מוטל ומת ממיטה משונה, שאף חידרגה ונפל ממנה, זה הזמן לדאוג לכלבים? ובכל ימיו לא מצא לשאול מה אוכלים הכלבים שבית אבא רק עכשיו? הכלבים רעבים, זה השאלה עכשיו? רק תשתמשו בדוגמה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, מודיעים למישהו בטלפון, אל תשאל, אבא שלך נדרס בתאונת דרכים. אומר, מה אתה אומר? התוכים אכלו? זה עכשיו הסוגיה, כלבים אוכלים או לא, זה הסוגיה עכשיו, הכלבים של אבא רעבים. אז ודאי שאם הדו שאל שאלה צריכים להאכיל את הכלבים, יש מצווה לתת אוכל לפני שאתה אוכל, אם הכלבים רעבים במשלך, אתה צריך לתת להם לאכול. אבל משמע שיש קשר בין אבא ששוכב על הרצפה לבין הכלבים שנופחים, זה דבר שמחובר אחד לשני. ועוד הוא שואל, וכי בבית שלמה חסר מה לאכול, שהוא אומר הכלבים של אבא רעבים, מה לעשות? הרי נאמר שזה שלמה המלך היה 30 כור סולת ו60 כור קמח ו10 בקר בריאים ו20 בקר ו100 צאן לבן, מעייל, צבי ויחמור וברבורים אבוסים, חסר מה לאכול בבית של שלמה, הוא שואל מה לעשות עם הכלבים? וחוץ מזה הוא אומר, בחד המחתה אתה שואל שאלה על אבא שלך ועל הכלבים? ועוד תאימה, שעונים לו את התשובה, מקדימים את התשובה של הכלבים או לפני שאומרים את האבא. תן נבלה לכלבים ואת אבא שלך שים עליו תינוק. איפה כבודו של דוד המלך? קודם כל תגיד, תניח על אבא שלך תינוק, ואחרי זה תדבר על הכלבים. הכלבים קודמים לטיפול של כבוד המת? אומר הספר יד יוסף, זה מה שכתוב, גם מה שהגמרא גם מביאה, שעל זה נאמר בפסוק, אמר כבר שלמה המלך, כי לכלב החי טוב מן הארי המת. דואגים כאן לכלב שחי יותר מאשר לדוד המלך שנפטר לבית עולמו. הספר יד יוסף הולך בדרך הקבלה ומרחיב בעוד להסביר שהכלבים האלה זה לא הכלבים שאנחנו חושבים שהיה בה אצל דוד המלך, ששלמה המלך אמר הכלבים רעבים. לא מדובר בכלבים באמסטף שנמצא מסביב לארמון או רוטוויילר, לא, לא בזה, לא זה הסוגיה ששלמה המלך מתעסק איתה. הוא מביא שמלאך המוות מוקף בכלבים, וכבר דוד המלך דיבר על הכלבים האלה בתהילים כמה פעמים. אומר דוד, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, ומבקש כי סבבוני כלבים רבים. הוא מדבר על הכלבים האלה שמקיפים את מלאך המוות בכמה וכמה מקומות. הוא מרחיב בדיוק על הקשר שבין הכלבים של אבא שנופחים לבין הפטירה של דוד המלך, והוא מחבר את שניהם בדברים שקשורים בקבלה. היה ראש דבש בחלק ב' דרוש ג' אומר פשט נפלא להסביר את הדברים. לדוד המלך נפטר במיטה שהוא נפל מהמסולם ושבר את המפרקת ומת. שלמה המלך בא ושאל שאלה, האם אבא מת במיטת נשיקה או שאבא מת ממלאך המוות? למה? כי הגמרא במסכת עבודה זרה אומרת שהאדם שמת ממלאך המוות, אז מה? הוא זורק בו טיפה או ממנו מסריח, אבל מי שמת ממיטת נשיקה לא מסריח. לא ידע שלמה המלך מה הולך כאן. אם אבא נפל ושבר את המפרקת זה מיטת נשיקה, או שהוא נפל ושבר את המפרקת זה מלאך המוות. מצד אחד, דוד המלך ודאי שמת בנשיקה, אבל מצד שני יש לו ראיה שעל ידי מלאך המוות. מה הראיה? כי הכלבים צועקים. והגמרא במסכת בבא קמא דף סמך אומרת שבשעה שמלאך המוות בעיר, כלבים צועקים, כך אומרת הגמרא. ואם אתה אומר שהכלבים שבית אבא רעבים כי הם נופחים, איפה אני יודע שהם רעבים? הם נופחים. אמר שלמה המלך, כנראה שמלאך המוות נמצא בעיר, אחרת הם לא היו נופחים. אז אם מלאך המוות נמצא בעיר, אז אני חייב להכניס את אבא הביתה, כי זה סימן שהוא מת ממלאך המוות. אם הוא מת מלאך המוות, הוא יתחיל להסריח, הוא נמצא בחמאס, צריך להכניס אותו הביתה. שלח שלמה המלך לשאול, אבא מוטל בחמה, אני לא יודע אם אבא מת במיטת נשיקה או לא. אם הוא מת במיטת נשיקה, אז אני משאיר אותו במקום, כי הוא לא יסריח. אבל אם הוא מת על ידי מלאך המוות, ויש לי ראיה שהוא מת על ידי מלאך המוות, כי הכלבים צועקים, הכלבים שבית אבא רעבים, אז אם כך אני מבין שהוא מת מלאך המוות, אז צריך להכניס אותו הביתה. שלחו לו מבית המדרש תשובה, מה התשובה? אמרו לו, תבדוק פשוט מאוד. קח נבלה ותן לפני הכלבים. עכשיו ככה. אם הם נופחים כיוון שהם רעבים, באותו רגע שקיבלו אוכל הם ישתקו. יש שקט, לא תשמע, כי קיבלו את המנה שלהם. אם תראה אחרי שתביא להם נבלה והם ימשיכו לנבוח, זה סימן שמלאך המוות נמצא בעיר, שהם לא נופחים בגלל הרב. אז זה מה שאמרו לו. חתוך נבלה והנח לפני הכלבים, תבדוק אם הם שותקים או לא. אם הם רעבים אחרי שקיבלו את המנה שלהם הם יהיו בשקט. אבל אם תראה שהם אכלו את המנה שלהם, ממשיכים לנבוח, זה סימן שהם נופחים כי מלאך המוות נמצא בעיר. אם ככה תיקח תינוק, תשים על אבא, תכניס אותו הביתה. אז זאת הייתה התשובה לבדוק אם דוד המלך מת במיטת נשיקה או לא. על פי הדברים שלנו זה מובן טוב. ברגע שאתה אומר לי שכל אלה שנפטרו במערת המכפלה, כולם נבדקו במיטת נשיקה, וכל הבדיקה של אברהם אבינו שיקם מעל פני מתו כדי לבדוק אם שרה אמנו מתה במיטת נשיקה, באה ההפטרה ואומרת, והמלך דוד זקן בא בימים, גם דוד המלך שנפטר, גם הוא מת במיטת נשיקה. להראיה שהכלבים שבית אבא הפסיקו לנבוח ברגע שנתנו להם את הנבלה, אז המלך יכל להשאיר אותו בחוץ, צריך לשים על התינוק. לכן קושר את ההפטרה את דוד המלך גם לפרשה שלנו, כי הכל מתחבר ליחידה אחת. היינו רוצים בעזר השם לעמוד רק על עוד נקודה אחת, לפני שניגש לעיקר הסוגיה. בספר חן טוב, לרבי טוביה הלוי, הוא כותב ששרה אמנו נפטרה, שהקדוש ברוך הוא התחבר אליה במיטת נשיקה, הוא קורא לזה קריית ארבע. הקדוש ברוך הוא קרא לה באמצעות ארבע אותיות של שם השם, ואז זה היה חיבור עם הקדוש ברוך הוא. בקריית ארבע היא חברון, הקדוש ברוך הוא קרא לה כביכול על ידי שם ההוויה, וזה היה חיבור עם הקדוש ברוך הוא במיטת נשיקה. כך כותב הספר חן טוב. הוא כותב שם דבר נפלא נוסף. יש הרי גמרא במסכת בבא קמא דף צדיק ג', מסכת בראש השונה, אומרת הגמרא שאסור לאדם למסור דין על חברו לשמיים. כל מי שמוסר דין על חברו, אומרת הגמרא, הוא ניזוק תחילה. מאיפה יודעים את זה? ששרה אמנו אמרה לאברהם, ישפוט השם בני ובניך, אמרה לו, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחקיך, ותראה כי הרעת והקל בעיניה, ישפוט השם בני ובניך. אומרת הגמרא, היא אמרה, ישפוט השם בני ובניך, אתה רואה שנפטרה בגיל 127 שנים. אומרת הגמרא, מכאן שנחסרו לשרה אמנו, על פי המדרש 38 שנים. רבנו בחיה כותב 48 שנים, בגלל שהיא אמרה את המשפט הזה. אומר הספר חן טוב, זה מה שכתוב, מתה שרה אמנו בקריית ארבע, היות והיא אמרה ארבע מילים ומסרה את דינה לשמיים. איזה ארבע מילים היא אמרה? ישפוט השם בני ובניך. אז היות והיא אמרה ארבע מילים, בגלל זה לקרו אותה לפני הזמן, ישפוט השם בני ובניך, הקריאת ארבע שהיא אמרה ארבע מילים כדי שמסרה את דינה לשמיים, לכן התחברה אל הקדוש ברוך הוא ונלקחה לפני הזמן. כך מוסיף הספר חן טוב לבאר את העניין של קריאת ארבע חברון. היינו רוצים בעזרת השם להיכנס לנושא נוסף, ובעזרת השם לסגור את הקצוות. ידוע לכולם המשנה באבות בפרק ה', אומרת המשנה, עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם, להודיעך כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. כתוב באמונה ובתוכן המיוחס לרמב"ן, הוא מדבר על המעלה של אברהם אבינו, הוא אומר, המעלה שלו הגדולה הייתה אחד, לפי שעמד בעשרה ניסיונות. זה המעלה הגדולה שהקדוש ברוך הוא מייחד את אברהם אבינו. הניסיונות, יש מחלוקת בחז"ל מה היו הניסיונות. רבותינו הראשונים, הרמב״ם, רבנו יונה, רש"י, רבנו עובדיה ברטנורא, בפרקי אבות, כל אחד לוקט שיטה אחרת מה היו הניסיונות. חלק מרבותינו הראשונים מתחילים בניסיון הראשון אור כסדים, לכולי עלמא זה עשרה ניסיונות, אין יותר. אחד מתחיל באור כסדים, ואחד מתחיל בלך לך. יש כאלה שמתחילים באור כסדים ומסיימים בניסיון העקדה, ויש כאלה שמתחילים בלך לך ומסיימים בניסיון קבורת שרה. לכול לעלמה יש אך ורק 10 ניסיונות, אין יותר מ10 ניסיונות, זה הכל. השאלה האם אור כסדים זה ניסיון או לא, זה מחלוקת. יש כאלה שאומרים שניסיון מתחיל רק אם הקדוש ברוך הוא אמר לך. אם הוא לא אמר לך, זה לא ניסיון. הניסיון האחרון, על פי רבנו יונה, זה קבורת שרה. כולנו מכירים דברי מדרש, ועסקנו זה בשנים עברו בהרחבה גדולה, אומר המדרש, ניסיון ראשון בלך לך, וניסיון אחרון בלך לך. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך, זה הניסיון האחרון, הראשון, והניסיון האחרון, ולך לך אל ארץ המוריה. אז על פי זה מאוד פשוט, לא אור כסדים ולא קבורת שרה. ניסיון ראשון בלך לך, וניסיון אחרון בלך לך לארץ המוריה. כל אחד שמונה את הניסיונות של אברהם אבינו, יודע לכולם, שהניסיון הכי קשה שעבר אברהם אבינו היה ניסיון העקדה. אין למעלה מזה. עד כדי כך שהגמרא במסכת סנהדרין דף פ"ט אומרת שהקדוש ברוך הוא ביקש ממנו בתחנונים שיעמוד בניסיון העקדה. כך נע. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא אומר לו, לך נע מארצך ולדתך. לך לך, שם זה ציווי, תלך מפה. מגיעים לעקדה, הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, בבקשה ממך תמול את עצמך. זה גם ברית המילה, זה ניסיון. הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, בבקשה, תעשה לי טובה, תמול את עצמך. המקום היחידי שמופיע המילה נע הוא בניסיון העקדה. כך נע את בנך, את יחידך אשר אהבת. אומרת הגמרא, סנהדרין פ"ט עמוד ב', אמר רבי שמעון בר אבא, אין נע אלא לשון בקשה. משל למלך בשר ודם שעמדו עליו מלחמות הרבה והיה לו גיבור אחד וניצחם לימים. וניצחן, לימים עמדה עליו מלחמה חזקה, אמר לו בבקשה ממך, עמוד לי במלחמה זו שלא יאמרו ראשונות אין בהם ממש. אף הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ניסיתיך בכמה ניסיונות ועמדת בכולם, עכשיו עמוד לי בניסיון זה כדי שלא יאמרו אין ממש בראשונים. צריך להבין למה אין ממש בראשונים. 9 עבר בשלום, 10 לא. אין ממש בראשונים, לך לך זה לא, ניסיון שרה זה לא, אין ממש בראשונים. צריך להבין מה כתוב כאן, אבל זה מה שכתוב. חז"ל אומרים על הפסוק, יען אשר עשית את הדבר הזה, שואל המדרש, את הדבר הזה, הוא כבר עשה 10 דברים. אמר רב חנין, ניסיון עשירי הוא ואתה אומר, יען אשר עשית את הדבר הזה, אלא זה ניסיון האחרון שהוא שקול כנגד כולם. אומר המדרש על הפסוק, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אמר לו המלאך, כך מביא הספורנו, ידעתי אני המלאך שבדין יקדיחה האל על מלאכיו, כי אומרם זל גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרת. למה? כי לא חסכת את בנך את יחידך ממני, שאתה ירא אלוקים יותר ממני, אומר לו המלאך. שאני מלאך וראוי למעלה יותר ממני, שאתה בפועל ירא אלוקים. כך אומר המלאך לאברהם אבינו. עניין העקידה, אנחנו אוכלים עד עצם היום הזה. למה נקרא שמה מאכלת? שאנחנו אוכלים בזכותה עד עצם היום הזה. הזכייה בדין בראש השנה, בזכות זה. ועקידת יצחק לזרוע היום ברחמים תזכור. תקיעת שופר, זכר לעיל של יצחק. ההליכה לתשליך, למה? לזכור את העניין הזה שהשטן ניסה להפריע לאברהם ללכת לעקידה. הכל כדי לזכור עקידת יצחק. זה השיא עקידת יצחק. רבותיי, עם אלה פני הדברים, כולנו יודעים. הניסיונות באים על האדם, אם הוא מתרומם. אחד שלא מתרומם בניסיונות, לא נותנים לו ניסיונות. המדרש מביא בפרשה שלנו, פרשה נונהי, אומר המדרש, נתת ליראיך נס להתנוסס מפני קושת צלע, פסוק בתהילים במזמור סמך. אומר המדרש, ניסיון אחר ניסיון, גידולים אחר גידולים, בשביל לנסותם בעולם, בשביל לגדלם בעולם, כנס הזה של ספינה, וכל כך למה מפני קושת צלע, בשביל שתתקשט מידת הדין בעולם. שאם יאמר לך אדם, למי שהוא רוצה הוא מעשיר, ולמי שרוצה הוא מעני, למי שרוצה עושה מלך, ולמי שרוצה לא עושה מלך, אברהם רצה, עשה הוא מלך, עשה הוא עשיר, יכול אתה למעשיבו ולומר לו, יכול אתה לעשות כמו שעשה אברהם אבינו? הוא אומר, מה עשה? אתה אומר לו, אברהם בן 100 שנה, נולד לו יצחק, ואחר כל הצער הזה, לקח את בנו, את יחידו, ולא עיכב. זה שנאמר, נתת ליראיך נס להתנוסס. רבותיי, בוא נפרש את הדברים. אם רוצים לבחור, ניקח דוגמה מחיי העולם הזה, רוצים לבחור בן אדם ליחידה מובחרת, צבאית מובחרת, ומלא בוא תראה, הניסיון הראשון, אם אתה יודע לקפוץ, שמים חבל משני צדדים, ואם אתה יודע לקפוץ על החבל משני הצדדים. מה הניסיון? שמים לו חבל עם שני מקלות, ואומרים לו, בבקשה תקפוץ. נותנים לו 10 סנטימטר, והוא הולך, קופץ 10 סנטימטר, בראבו, ברוך השם. הוא אומר, בוא בבקשה, עכשיו עוד פעם תלך, מרימים לו את זה בעוד 10 סנטימטר. 20 סנטימטר, קופץ, קופץ. 30 סנטימטר נופל, טק נתקע בחבל, נופל על הרצפה. אומר, מוישה, בוא תתחיל מההתחלה, אולי התרגשת. בוא, נוטים לא פעם 30 סנטימטר, מגיע טרח, עוד פעם נופל. אתה יודע, הוא יותר מ-30, לא מתרומם. משה, עוד ניסיון אחד, כדי יש 3 בטוח, הוא פעם מגיע, קופט נופל. משה, קיבלת אחריות, אתה הולך לשקם, הולך למחוק בקבוקי שתייה. זהו, גמרת. למה? אין מה לקדם אותך, זה המקסימום 30 סנטימטר. אם אתה רואה שהוא ממשיך, הוא כבר 40 ו-50 סנטימטר ו-60 סנטימטר, הוא אומר, זה שייך לפרשי, זה ה-60 סנטימטר. עובר 60, הוא מנסים לו 70, עובר 70, אומר 80. אתה יודע 80, בוא נעשה 1.10 מטר. מרימים לו את זה אם הוא יודע לעמוד, אם הוא לא יודע לעמוד, קופט ב-30, הוא אומר, בבקשה, לך לשקם, תמכור פחיות. אם אתה יודע לקפוץ גבוה, אז בוא ננסה להקפיץ אותך יותר גבוה. הקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם אבינו עד המקסימום שנקרא עקידה. לך לך ראשון, עבר בלך לך ברעב, עבר רעב בחרו, עבר פרו באבי מלך, כל אחד יותר, נתת ליראיך נס להתנוסס מפני קושת סלע. קדוש ברוך הוא מרומם עוד אחד, בוא נראה, אתה מצליח עוד אחד, עוד אחד. למה? כדי לקבל את החותמת, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, אתה צריך לנסות 10 ניסיונות, עמדת בהם, אתה מקבל את הגושפנקה. אבל צריך 10 ניסיונות, בלי זה לא תגיע לזה. בתום 10 הניסיונות, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה ידעתי, עכשיו אני נותן חותמת. כי ראה אלוקים אתה ולא חסכת את בנך יחסך ממני, עכשיו אתה מקבל חותמת. אומר רש"י, אמר לו הקדוש ברוך הוא, עכשיו יש לי תשובה לאומות העולם. שואלים אותי, מפני מה בחרת באברהם והוצאתו מאור כשדים? עכשיו אני יכול להגיד להם, הנה תסתכלו על העקידה, זה הניסיון. יוצא מכאן, שאחרי הניסיון הזה אין יותר מזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה ידעתי כי ראה אלוקים אתה, קיבלת חותמת. כתוב בחז"ל על הפסוק בנשבעתי נאום השם. אמר אברהם לקדוש ברוך הוא אחרי העקידה, ריבונו של עולם, אני מבקש ממך שתישבע לי שאתה לא מביא יותר ניסיונות. הניסיון האחרון. אני מבקש ממך לא להביא עליי יותר ניסיונות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני נשבע לך שניסיון העקידה היה ניסיון אחרון. אין יותר ניסיונות. שנאמר בנשבעתי, הקדוש ברוך הוא נשבע, יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת, אני יותר לא מביא לך ניסיונות. יוצא על פי מה שאמרנו עכשיו, שאין יותר ניסיונות אחרי ניסיון העקדה. אין יותר מה לנסות. הוא הגיע לתקרה, הגיע לטופ. גמרנו, אין יותר מה לנסות. מה תנסה אותו? לקחת הילד, שחט אותו, היה מוכן לשחוט אותו. מה יכול להיות יותר מזה? אין יותר. אבל מה נעשה שרבנו יונה בפרקי אבות, כותב רבנו יונה, והניסיון העשירי הוא קבורת שרה. אברהם אבינו בא לקבור את שרה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו את ארץ ישראל, והוא נדרש לשלם 400 שקל כסף ועובר לסוחר. הניסיון של קבורת שרה הוא הניסיון העשירי. אף אחד לא מביא את זה, לא הרמב״ם, לא רש"י, לא רבנו עובדיה ברטנור, אף אחד לא מביא את זה, רק רבנו יונה. יכלתי לומר, שיטה יחידה, רבנו יונה. רבנו יונה מרבותינו הראשונים לא מביא מקור, אבל יש לו מקור. המדרש אומר ניסיון ראשון בלך לך וניסיון אחרון בלך לך, אבל נראה שלרש"י, לרבנו יונה, יש מקור משני מאמרים בחז"ל. המאמרים בחז"ל, האחד הוא מדברי הקדוש ברוך הוא, והשני הוא מדברי השטן מלאך המוות. נקדים קודם את מלאך המוות. אומר מלאך המוות, בשעה שהוא מגיע לקדוש ברוך הוא בראש השנה, כתוב בפסוק, ויהי היום, ויבואו בני האלוקים להתעצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכן, ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא, ויאמר משוט בארץ ומתהלך בה, ויאמר השם אל השטן, אשמת לבך אל עבדי איוב אשר אין כמוהו, הקדוש ברוך הוא משתבח באיוב. אומר לו השטן, ריבונו של עולם, אין כמו אברהם אבינו. גמרא בבא בתרא דף ט"ז. אמר לפניו, ריבונו של עולם, שטתי בכל העולם שלו ולא מצאתי נאמן כעבדך אברהם. אין כמו אברהם, עדות של השטן, אין כמו אברהם. הוא הרי ניסה להפיל אותו 10 פעמים, אין כמו אברהם. הייתי בטוח שהשטן יגיד, לקחת בן בגיל 37, אחרי 100 שנות המתנה, ולשחוט אותו, אין כמו אברהם. במה משבח השטן את אברהם אבינו? נקרא גמרא במסכת בבא בתרא. ריבונו של עולם, שאמרת לו, קום מתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה, ואפילו אחי בשעה שלא מצא מקום לקבור את שרה, עד שקנה מ-400 שקל כסף ולא ירר אחרי מידותיך. אין כמו השטן, אין. אברהם אבינו חוזר, מגיע הביתה, אשתו מתה, באים אלה בני חת ביחד עם עפרון, שוחטים אותו עד הגרון, על מערת שדים, הוא מבקש 400 שקל כסף, עובר לסוחר, והרב אינו לא אומר, תשמע, תסחוט אותי, אני, קר בקשה 400 שקל בני ובנך, בקשה, הכל בסדר גמור. אומר השטן, אין כמו אברהם אבינו. חשבתי השטן, אפשר להביא ראיה מהשטן. אבל מה אני יכול לעשות? שהגמרא במסכת סנהדרין, בדף קוף יוד א', מביאה, מספרת הגמרא תניא, אומר רב אלעזר ברבי יוסי, פעם אחת נכנסתי לאלכסנדריה של מצרים, מצאתי זקן אחד ואמר לי, בואו ראה מה עשו אבותיי לאבותיך. מהם טיבו בים, מהם הרגו בחרב, ומהם באחו בבניין. מה שיש בים הוא לא יכול להראות לו, מה שהרגו בחרב הוא לא יכול להראות לו. אבל מה ששיקעו באמת הבניין הוא יכול להראות לו. מוציא לו בלוק, אומר, הנה תראה, אתה רואה גופה, הנה פה יש לך ילד, תראה את הילדים, זה הכל יהודים. ועל דובר זה, אומר את הגמרא, נענש משה רבינו, שאמר, ומעזבתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה, והצלו הצלת את עמך. אומר הקדוש ברוך הוא, חבל על דעבדים ודלא משתכחים, רש"י מביא את הדברים בפרשת ויירו. כמה פעמים נגליתי על אברהם, יצחק ויעקב בכל שקי, ולא יראו אחר מידותיי, ולא אמרו לי מה שמך. אמרתי לאברהם, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ביקש מקום לקבור את שרה, ולא מצא עד שקנה ב-400 שקל כסף, ולא הרהר אחר מידותיי. הקדוש ברוך הוא לא מוצא במה לשבח את אברהם אבינו רק ברכישת מערת המכפלה? איפה אתה שם את מערת המכפלה מול העקידה? בואו ראה, כמו אברהם אבינו, אמרתי לו, קח את בנך, לא הרהר אחר מידותיי, הלך לשחוט אותו. לא זאת הדוגמה שהוא מביא. מה הדוגמה שהוא מביא? בא לקבור את שרה, הבטחתי לו את הארץ, והארץ שלו לא שלו. נשאלת השאלה, אם אתה מדבר על המקסימום של הניסיונות להקידה, מה כבר יכול להוסיף הניסיון האחרון של קבורת שרה? איזה? מה תוספת יש לזה? הרי אמרנו ניסיון אחר ניסיון, מתחילים 30 סנטימטר, עברת 30, עברת 40, הגעת 50, 60, עברת מטר, אומר זהו, נבחרת. מה יכול להיות עוד תוספת? הרי הקדוש ברוך הוא לא מביא ניסיון בכדי. זה הרי ניסיון אחר ניסיון, גידולים אחר גידולים. אם הגעתי למקסימום החותמת, מה יכול להיות עוד תוספת על מה שלא התנסה קודם? רבותיי, למי ששם לב, הניסיון שהקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו, בחלק גדול מהניסיונות, זה בציוויים הפוכים אחד מהשני. וזה הניסיון הכי קשה בכל עשרת הניסיונות. בכל ניסיון וניסיון, כשהציווי הוא הפוך, מפעם לפעם, באותו מצב, הקדוש ברוך הוא מצווה ככה ואומר הפוך. הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך. ניסיון מספר אחד. למה? יהיה לך טוב. ואברכך, גדלה שמך, יהיה ברכה, וואה, מה הולך להיות? מה קורה? הגדלה שמך. אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, וואה, מה זה הגדלה שמך? באים ואומרים לו, שמע, אין מה לאכול. איך שהוא מגיע, אין לו מה לאכול. הגדלה שמך מגיע למצרים, מיד תופסים אותו, את שרה אימנו, מכניסים אותה לבית של פרעה. איזה הגדלה שמך? איזה זה עשך לגוי גדול, אם אין לאברהם אבינו אישה, אם לוקחים לו את שרה אימנו? איך זה מסתדר אחד עם השני? איך אחד מסתדר עם השני? הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, משרה אימנו יהיה ילדים? אין, מהגר יש ילדים. לוקח את הגר, אחרי הגר הזאת בא, מפיצה לשתו כאלה דברים. כל הציווי שהקדוש ברוך הוא מצווה מצד אחד, אתה רואה בדיוק להפך. הבטחתי לך ואשך לגוי גדול, אברהם אבינו לא גוי גדול, גוי גדול מהגר. לא רק זה לוקחים את אשתו שרה, לא רק פרעה, גם אבימלך. הכל אתה רואה סתירות אחד בדברי השני. אומר רש"י, הבטחתי לך, תבוא לארץ, יהיה לך טוב, הגיע לארץ ישראל, יש רב. הכל לנסות אותו, באף מקום אין רב. יכול לשאול אברהם, רגע, הבטחת לי שהארץ הזאת, אני מגיע, הכל בסדר, איך שיש רב? אברהם לא שואל שאלות. מגיע לניסיון העקידה, שם מופיע סתירה מיני ובי פעמיים אחד בתוך השני. פעמיים! אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע, ועכשיו אתה אומר לי, עלה ולעולה, איך זה מסתדר ביחד? כבר לוקח אותו לעולה, מגיע השטן בדרך, אומר לו, מה, אתה הולך לשחוט אותו? אוי ואבוי לך אם תשחוט אותו. אוי ואבוי! קדוש ברוך הוא התווה אותך ששחטת אותו. קדוש ברוך הוא רק רצה לבדוק אם אתה הולך. הלכת, אתה יכול לחזור הביתה. אומר אברהם, אני בתומי אלך. אמרו לי ללכת, אני הולך. הוא הולך. הוא מגיע, בא השטן, עושה לו ים עד הגרון. אומר דוד, אומר אברהם אבינו, אושייני כי באו מים עד נפש. עובר כבר ברוך השם, את הגרון עובר את זה. הוא בא ליצחק אבינו, אומר, יצחק, שאלת מקודם את אבא שלך, אבא, הנה האש והעצים והיה עשה לעולה. אומר השטן, אני אעדכן אותך. אתה עשה. אולי אתה לא מעודכן. אתה עשה. הוא חשב יצחק התעלף על המקום, מה היה זה? ברוך השם, אני מוכן. אומר לו השטן ליצחק, דע לך, כל הבגדים שאתה, אמא שלך, עשתה לך, הכל לוקח ישמעאל. ככה בא השטן, הוא מנסה שכן, אומר לו, שיקח ישמעאל. מגיע לעקידה, פושט את צווארו, הולך לשחוט את הסכין, אומר לו, יצחק, תקשור חזק, שאני לא אסוז, אני חזק, אני יכול לסוז. הולך לשים את הסכין על הצוואר, קורא למה, אל תשלח ידך. אומר לו, אני לא מבין מה הולך כאן. מקודם אומר, כי ביצחק יקרא לך, זרח, שם אומר לי, יעלה אותו לעולה, אני הולך לתו למה, אל תשלח ידך. אז מה הולך כאן? אומר לה, הקדוש ברוך הוא, אפרש לך את מילתי. אמר לך לשחוט אותו? קח נא את בנך, את יחידך, ואהלהו לעולה, אחתי ואסקי, תעלה, תוריד, לא אמר לך לשחוט. לא אמר לך, שמעת מילה שחיטה, לא אמרתי מילה שחיטה. יוצא שהניסיון האחרון היה בו סתירה כפולה, לא רק כי ביצחק יקרא לך זרה ועכשיו עלהו לעולה, גם בעלהו לעולה, שאומר לו עכשיו, אל תשלח אתך אל הנער, עכשיו יש לו סתירה כפולה. הניסיון האחרון על פי רבנו יונה, שניסיון קבורה צרה, זה גם כן סתירה כפולה. אמרתי לך, כי לך את נהנה, ועכשיו אתה צריך לשלם 400 קרקי כסף. אם זה שלי, מה פתאום אני משלם? זה גם כן סתירה. מה יכול להיות סתירה מעבר לסתירה שיש בעקידת יצחק? אם אתה אומר שהניסיון של אברהם אבינו זה סתירה מן היובי, אז יש לך את הסתירה של העקידה, מה יכול להיות כבר סתירה יותר מזה? רבותיי, אני רוצה לומר יסוד אחד, והיסוד הזה, אני רוצה לבנות אותו על דברי חז"ל, ולנסות להוציא ממנו מסקנה, למרות שאין לי מקור לעניין הזה, אבל אני רוצה לומר יסוד, ואני חושב שהוא אמת. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, שואל רש"י מהיכן בא, אומר רש"י מבאר שבע. במדרש כתוב מהיכן בא, יש כמה דעות, אחד הדעות הוא בא בהר המוריה. כל אחד שואל את עצמו, מה אכפת לך מאיפה הוא בא? אתה רוצה להגיד שהוא הספיד, מה אכפת לך? הגיע הרב משה להספיד את... מאיפה הוא בא? מבנימינה, מה אכפת לך מאיפה הוא בא? הוא הגיע ללפת, מה אתה משנה לך מאיפה הוא בא? לחזל היה נפקמין אל הדת מאיפה אברהם בא? מה אכפת לך מאיפה הוא בא? ויבוא אברהם, אתה מצרה בקריאת הבאי חברון, ואברהם הספיד אותה. אומרת התורה, ויובו יברום, אברהם הגיע, מאיפה הוא בא? אומרים חזל, מהר המוריה בא. משמע מכאן שיש קשר בין הר המוריה למה שקרה כאן בקניית מערת המכפלה. ואני רוצה להבין מה החיבור שיש בין הר המוריה לבין החיבור הזה של מערת המכפלה. את הרעיון, את הראיה מצאתי בספר תפארת שלמה של האדמור מרדומסק. שם מצאתי את המדרש, באמצעותו מצאתי את המדרש, רק הוא הולך בקו אחר, ואני רוצה להוציא מכאן רעיון אחר לגמרי. האדמור מרדומסק אומר, על הפסוק ויובוי אברהם לספויד לסורו ולפקוי סו, אומר הרדומסק, דע לך, אברהם אבינו לא הספיד את שרה ממנו, לא הספיד אותה. אף על פי שבמדרש תנחומה כתוב שהוא אמר אשת חיל נמצא, כך כתוב בתנחומה, האדמור מרדומסק משמע מדבריו, הוא לא הספיד, יכול להיות שהוא הכין את זה ולא אמר את זה, יכול להיות שהוא אמר את זה אחרי זה בשיבה, הוא אוחז שבא, ויובוי אברהם לא כתוב שהספיד, הוא בא לפקוד ולהספיד, הוא לא הספיד. חוץ מזה גם כתוב חף קטנה, הוא גם לא בחר, רק מעט אומר הבעל הטורים, רק מעט כי הייתה סקנה, כך אומר בעל הטורים. הבעל הטורים הזה הוא פלא, בגלל שהיא סקנה לא בוכים עליה. אין אישה מתה אלא לבעלה, הם כבר נשואים, כמה שנים הם נשואים? התחתנה עם אברהם אבינו שהייתה בת 15, מתי נפטרה? 127, תעשו חשבון כמה שנים זה? כמה שנות נישואים? 112 שנות נישואים שאברהם נשוי לאישה הזאת. הוא בחר קצת, למה הייתה סקנה? לא יודעת, מה הייתה סקנה? הוא מת בגיל 175. היא לא יכלה לחיות עד גיל 175? הייתה חיה עוד שנים. הייתה חיה עוד 48 שנה. מה זה? מתה בדמי המאה. למה צריך לבכות עליה קצת? כי הייתה סקנה, מסקנים נגזר עליהם עונש מוות? למה? מותר לא לבכות עליה, אומרים לא, הוא בחר קצת. אומר דעתי פרש לא ימי, הוא בכלל לא הספיד. מה קרה? התפארת שלמה מצא מדרש, והמדרש הזה מאוד הציק לו. ויובוי אברהם לספויד לסורו ולפקוי סו, ויוקום אברהם מעל פני מי סוי, אומר המדרש רב בפרשן נחת אות וב, מלמד שהיה אברהם רואה את מלאך המוות עומד ומטריס כנגדו. אברהם אבינו מוצא, מגיע ללוויה, הוא רואה בן הקהל, לא פחות ולא יותר, מלאך המוות נמצא שם, ועומד ומטריס כנגד אברהם אבינו. שואל התפארת שלמה, מה המדרש רוצה כאן? כתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. כתוב בפורש, הוא בא להספיד אותה. למה צריך לשנות מהפשט הפשוט וכתוב, בא השטן ומתריס כנגדו? המדרש בא להספיד, להסביר למה אברהם לא הספיד, למה כתוב רק ויבוא לספידה ולא הספידה. אחרי זה כתוב, ויבוא אברהם ויספידה, ויבכה ויספידה. מה זה ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה? ויבוא אברהם ויספידה, ויבכה. אומר האדמור מרדום, סדע לך, ויבוא אברהם לספוד, הוא בא להספיד, אבל הוא לא הספיד, הוא בא לבכות וגם לא בכה. למה? כי הוא ראה מולו את השטן מתריס. מה הוא רוצה? הרדומסקר לא מביא שם את המתנוס כהונה במקום. יש על המדרש מתנות כהונה, יש גם מהרזו, שניהם אומרים דבר נורא. הם אומרים יסוד אדיר. השטן רצה להוציא מהלוויה הזאת דבר אחד. שאברהם אבינו יוציא הנחה אחת על העקידה. עמד השטן, אומר המתנות כהונה, ואמר לאברהם אבינו, על ידך מתה שרה. אילו לא היית עוקד את פנחה, לא הייתה מתה. ומה רצה השטן, אומר המתנות כהונה, וזאת כדי שיתחרט על מעשה העקדה. אמר השטן כן. לכן ויקם אברהם מעל פני מתו בזריזות, הוא קם מהמקום והלך. מה קרה? רבותיי, להערכתי בא השטן ואמר לאברהם אבינו, דע לך, אם אתה היית אומר לה, לשרה אמנו, באותו יום שאמרת לה שאתה הולך לקחת אותו לשם ועבר, היית אומר לו, תשמע, אנחנו הולכים לעקוד את הבן שלנו, כשבוך הוא ציווה לשחוט אותו, תיפרדי ממנו. אין יותר יצחק. מה אתה פחד? מה אתה פחד? אתה פחות, היא פחות אמא מה שאתה רבה? שרה אמנו גדולה ממך בנבואה. מה הבעיה? תגיד לה, הולכים לשחוט את יצחק. מה אתה פחדת שתגיד בשום פנים באופן לא? תגיד לה, שרה, אם אנחנו לא נשחוט אותו, הקדוש ברוך הוא יהרוג אותו ממילא. הרי הנשום הלוך והגוף שלוך, הכל שייך לקדוש ברוך הוא, מה יעזור לנו? לא נשחוט אותו. אם הקדוש ברוך הוא ייתן לקחת אותו, ייקח אותו. מה, שרה אמנו לא תבין את זה? תבין את זה! היא תעשה את זה בדיוק כמוך. כמו הולך לך איתך, וכמו בית פרעה איתך, והיא תלך איתך. למה לא גילית לה? בא השטן, אמר לה, כמעט שלא נשחט, שמע את זה, קיבלה דום לב, מתה. אתה אשם בזה שהיא מתה. מה הוא רצה להוציא? מילה אחת. שאברהם אבינו יתחרט על העקידה, אומר המתנות כהונה, ויגיד חבל שעשיתי את העקידה. מה הוא היה מרוויח? רבותיי, השטן ידע שכל עם ישראל בנוי על העקידה. הכל בנוי על זה. ראש השנה בנוי על זה, ושופר בנוי על זה, ויקח את המאכלת, כל אנחנו אוכלים בזכותו עד עצם היום. הכל בנוי על זה. הלך השטן וניסה לשכנע את אברהם אבינו שלא ילך לעקידה, ולא הצליח. עשה לו מים עד הגרון, בא ליצחק כמה, הכל לא עלה בידו. עכשיו יש צ'אנס אחד להחזיר את כל הגלגל אחורה ולבטל את מעשה העקידה. אם הוא יבוא מול אברהם אבינו ויגיד לאברהם אבינו, אברהם, אתה השם, אתה הרקת אותה. ואברהם אבינו יעשה הנחה אחת, אומר, חבל שעשיתי את העקידה, לזה קוראים תוהה על הראשונות. אדם שתוהה על הראשונות איבד את כל מה שהוא עשה קודם. אם אברהם אבינו היה נאנח, נותן הנחה אחת, אומר, אוי ווי, חבל שעשיתי את זה. הוא היה מפסיד את הכל, כל העקידה הזאת הייתה הולכת לאבדון, בהנחה אחת. ועל זה אנחנו אומרים בהשכיבנו, בכל ערב וערב, ועשר שטן מלפנינו ומאחרינו. יש שטן אחד שבא לפני שאתה הולך לעשות את המצווה, אומר, אל תעשה. עשית? עכשיו הוא בא להגיד, בוא תתחרט. יצאת מהשיעור דף היום, היא מתקשר אליך לקוח, אומר, הלו, איפה היית? אני צצה לך כבר חצי שעה, למה אתה לא עונה? אני הייתי בשיעור, אומר, חבל, רציתי לקנות עכשיו 40 אלף תרסר. התקשרתי אליך, אני לקוח, הלכת לשיעור, הפסדת, הלך הכסף, קניתי את זה אצל מושקוביץ. מה רוצה השטן? רק שתגיד, חבל שהלכתי לשיעור. זה מה שהוא רוצה להגיד, חבל, אני יודע, 40 אלף תרסר, רק זה, הוא רוצה רק שתגיד, חבל שהלכתי לשיעור, חבל! זה הוא רוצה שום דבר. לא היה קונה, לא תרסר, שום דבר לא. הוא לא רצה לקנות, לא חשב לקנות. רק הצד שתתחרט על מה שאמרת, עשר שטן מלפנינו מאחרינו. זה מה שהוא רוצה. רבותיי, אני חושב שזה מה שמונח כאן, שימו לב. שואלים חז"ל מהיכן בא? מהר המוריה בא. מה שחתם איפה הוא בא? אומר לנו הרמב״ם, ניסיון אחרון בלך לך, אומר רבן עובדיה ברטנורה, ניסיון אחרון בלך לך, אומר רשי, ניסיון אחרון בלך לך. הכל הקדה, לך לך לארץ המוריה, הכל הקדה, לך לך לארץ המוריה. זה הניסיון האחרון. למה הם לא מביאים את הניסיון עם הקדוש ברוך הוא אומר? הנה אברהם אבינו קלט מערת המכפלה 400, השטן אומר הם כמו אברהם אבינו. למה אתם לא מביאים את זה? אני חושב שמה שמונח כאן, שהכל זה ניסיון אחד, זה לא שני ניסיונות. יש שטן לפנינו, זה הקדה, ויש שטן אחרינו, זה קניית מערת המכפלה. הכל חד המחת. שואלים חזל ויובו יברו, מאיפה הוא מגיע? הוא מגיע ממער המוריה, זה ההמשך. ויובו יברום, זה ההמשך. אומר אברהם אבינו, אם אני עומד כאן ומספיד עכשיו, אם אני עומד כאן ובוכה עכשיו, אומר אדמור מרדומסק, אני עוד יכול חס וחלילה לבכות יותר מדי, או להספיד יותר מדי, ועד יחשבו שאני מתחרט על העקדה. אם אני מתחרט על העקדה, הפסעתי את הכל. אומר האדמור מרדומסק, ויובו יברום לספיד לסורו ולבכויסו. אבל הוא לא הספיד ולא בכה. ויוקום אברום בזריזות, הוא קם והלך משם. ראה שטן מטריס כנגדו, אומר, אתה השם, אומר, אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה שאני אתחרט על העקדה, לא אתחרט על העקדה. באים אלה בני חטא, מנסים לתפוס את אברהם אבינו בגרון, אומר, אתה תשלם 400 שקל על מת ראשים. שום בעיה, 400 שקל. אתה זו אותו חבורה שמנסה להוציא ממני את המילה הזאת, חרטה. ריבונו של עולם, מה? עכשיו מנסים את הרגשות שלי, שאני תקבור את שרה, לעשוק ממני 400 שקל כסף? בבקשה, איך אומר לו אפרון, בני ובנך מהי? אנחנו בסך הכל יש בין שני אוהבים כמונו. אומר, מה הבעיה? שאל האדמור עם רחיים מוויז'ניץ, אמר, בין שני אוהבים כמונו, ממתי הם נהיו אוהבים כל כך? פעם ראשונה שהוא פוגש אותו, אוהבים כמונו, אוהבים כמונו, פתאום נהיה אוהב שלו. אומר, אנחנו שנינו אוהבים, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא ואני אוהב את הכסף, אנחנו אוהבים כל אחד עם האהבה שלו, אוהבים כמונו, כל אחד אוהב מה שהוא אוהב. אז מה הבעיה? אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, תן לו 400 שקל, אני אוהב כסף, אני אקח את זה, אנחנו אוהבים, הכל בסדר. ברגע האחרון הוא מנסה אולי להוציא מאברהם אבינו חרטה על מעשה העקידה. רבותיי, עם אלה פני הדברים, אני רוצה לומר יסוד, ואני מקווה שאני לא מבחינת מגל לפונים בתוירו שלא כהלוכה. אברהם אבינו הוא האבא שלנו, הוא הראשון שקיבל את התואר אבא. למרות שבפיוטים ליום כיפור מופיע שאדם הראשון נקרא חטא אבינו הראשון, כך מופיע בפיוטים ליום כיפור. אבל המשנה מכנה את אברהם אבינו בשם אבינו הראשון. אברהם אבינו הוא נתנסה בעשרה ניסיונות, ורק אחרי העשרה ניסיונות הוא נקרא בשם אבינו. משנה אחת קודם שכתוב עשרה דורות מנוח ועד אברהם, לא כתוב אבינו. עשרה דורות מנוח ועד אברהם. מתי אברהם נקרא אבינו אחרי שהוא התנסה בעשרה ניסיונות? עשרה ניסיונות אתה מקבל תואר אבא. שואל הרוח חיים באובס רב חיים בלושין, מה קרה? למה במשנה קודם כתוב עשרה דורות מאדם ועד נוח, עשרה דורות מנוח ועד אברהם, ולא כתוב עשרה דורות מנוח ועד אברהם אבינו? עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, מה קרה? אומר רב חיים בלושין, דע לך שמתי הוא נהיה אבא? כשהוא עבר את הניסיונות. ועכשיו הילדים שלו, הוא העניק להם את הכוח לעמוד בניסיונות. בזה שיהודי מסוגל לעזוב את הארץ שלו, גר בארצות הברית, ברוך השם חי בכל מנעמי העולם הזה, עוזב את הכל, מוכר הכל, בא לגור בבאר שבע. מה? זה אדם גדול. עזב הכל, גר לגור בדירת שתי חדר בשיקון ג' באר שבע. איך יכול להיות? למה לא? ארץ ישראל. אומרת חנה, בגמרא במסכת גיטין דף נ"ז, אומרת חנה, קברה שבעה ילדים. בא הילד האחרון, אומר לה אותו קיסר, אומר, תגידי לאל שלך, תזרוק את הרצפה, תגיד לו, הוא התכופף להרים, אני לא אצטרך להרוג, לפחות שיהיה לה נציג אחד משבעה ילדים, לא צריך יהיה הביתה על מנה כפול שבע, אני זורק, הוא התכופף להרים, ואני אגיד שהוא השתחווה, והוא יגיד שהוא... זאת אומרת, זה לא ככה בפורום כזה, תן לי, אני אסתגר איתו בחדר, אני מדבר איתו. נכנסתי איתו בחדר קטן, במדרש כתוב, הוא היה ילד קטן, במדרש כתוב, נראה לי שהוא היה בן 23 חודשים, כמעט שנתיים היה ילד, כך כתוב במדרש. אמרה לו אמו, בוא ניתן לך לאכול, תינק עכשיו לפני שאתה הולך למות, תינק. שמעתי פעם, אני לא זוכר ממי, אמר לי, אתה יודע למה אתה לא להניק? הולכים להקריב קורבן, שהקורבן יהיה שלם, יהיה יותר משקל הקורבן. נותנת לו לאכול באותוכה לפני שאתה הולך למות. הולך למות, ואז אומרת האמא, שלא תשמע לו, שלא תשתחווה, שלא תרים את הבת. לך לעבדון, לך ביחד עם הילדים, עם האחים שלך. לך, בשעה קלה אתה נמצא ליד הקדוש ברוך הוא. יוצא הינוקה כזה ואומר לה, מה פתאום אני לא הולך, תהרוג אותי. והורג גם את הילד השביעי. עומדת האמא ואומרת ליד שבע גופות ואומרת, לכו לאברהם אביכם ותגידו לו, אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות. כך אומרת האמא, תגידו לו. שאל הרב שך זכר צדיק לברכה בישיבה, אומר, מה? תחרות? אברהם אחד היא שבע? מה היא אומרת? אתה אחד, אני שבע? היא באה להגיד לאברהם אבינו, דע לך, האחד שלך והשבע שלי זה אותו דבר. אתה אחד שלך, אם אתה שוחט אותו, הייתי נשאר בלי כלום, ואני מהשבע שלי אין לי כלום. איך אני יכולה ללכת לעקידה? כי אתה הלכת לעקידה, נתת לי כוח, כי אתה אברהם אבינו, החדרת לנו את הכוח. רבותיי, ישנו מאמר של רגון רבי יצחוק ולדשטיין, היה משגיח בנוברדוק. יש לו מאמר שעסקנו בזה בעבר, אני לא רוצה לחזור על הדברים, רק לקחת אותם ממש על קצה המזלג. הוא שואל שמה שישנם שאלות שהרבה אנשים שואלים את עצמם. השאלה שמשה רבינו שאל, מדוע צדיק ורע לו רשע וטוב לו? זאת השאלה. למה צדיק ורע לו? למה צדיק מתייסר בעולם הזה? ואני רוצה לשאול את השאלה הזאת מבחינת מבט של אנשים שמתקרבים ליהדות. והיה לי את הזכות להיות קרוב אליהם, להרבה אנשים שחזרו לקור מחצבתם, אחרי שעברו ניסיונות קשים. אני זוכר שאחד, ברוך השם, איש יהודי נכבד מאוד, שנהנה מהעולם הזה בכל מנעמי העולם הזה, עם כל מה שיכול להיות נהנות מהעולם הזה, הוא נהנה. אין שבוע שלא הלך למלון או לחופש, פעם פה, פעם פה, בקיצור, כמעט כל שבוע היה בכל מקום אחר בעולם. יום אחד אשתו ברוך השם חזרה בתשובה, והוא התטרף אליה לסמינריון, סמינריון, בבית מלון, שלא תחשבו בית מלון, רואים את הכוכבים גם מהחדר, לא רק במלון עצום. לקחו אותו לבית מלון. קיצור, איזה בעל כשר עושה רצון אשתו, הלך איתה. הולך לבית מלון, ברוך השם, שבת, הבא חמישי, שישי, שבת ראשון. ברוך השם, הוא בא לחדר מוצאי שבת, גנבו לו את המכנסיים. אין כרטיסי אשראי, אין תעודת זהות, אין מפתחות של האוטו, אין מפתחות של הבית, שום דבר. תגיד, כבוד הרב, אני בבתי מלון הייתי כבר חמש פעותם, הפעם לא גנבו לי מכנסיים. באתי להתקרב לקדוש ברוך הוא, כבר סחב לי את המכנסיים. רק התקרבתי, אין מכנסיים, תסביר לי. למה יורים בי על ההתחלה? רק עכשיו חזרתי, החלטתי לשים כיפה. הבדלה פעם ראשונה שאני עושה מעורי האש. חוזר לחדר, אני אפילו לא יכול לפתוח את הדלת. הם גנבו את המכנסיים, מי? מי אומר, אני, מי גנב את המכנסיים? כבוד הרב, תסביר לי. זה פשוט מאוד. אם אתה תחליט לחזור אחורה, יפסיקו לגנוב לך את המכנסיים. זה השטן, מה אתה מתפלא? קיבלת על עצמך לקבל תשובה, עשית עקידה, מה השלב הבא? עומד השטן כנגדו מטריס ואומר, מה הוא אומר לך? חזרת בתשובה, אתה השם שגנבו לך את המכנסיים. זה התהליך, זה התהליך. אם אתה תעשה ותעלה במקפצה מטר, משם מגיע השטן. אחד שקופץ 30 סנטימטר, השטן אומר, לך לשקם, אותך אני לא צריך בכלל. איפה הוא בא? אחד שמתחיל להתקרב, אומר, עד הרבה. 500 מלונות לא גנבו מכנסיים, פעם אחת הוא הגיע, מתי הוא בא? כשעשית עקידה והקרבת את כל הרצונות שלך למען הקדוש ברוך הוא. אמרת, ריבונו של עולם, אני שם כיפה ודבק בך, אז מגיע השטן. מה הוא עושה? עומד השטן כנגדו ומטריס, גנבו לך מכנסיים. עכשיו תדע שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך. תהיה חכם, תהיה כמו אברהם אבינו. אל תעמוד שם ואל תספיד, לך משם. זה הניסיון. אברהם אבינו שעמד בניסיון הזה, נתן כוח ביד בניו לעמוד בניסיונות מעין אלה. זה הכוח של אברהם אבינו שנקרא בשם אבינו. כותב הרב ולדשטיין בספר שלו, אומר, בוא ותראה. נקרא השבוע הבא. יעקב אבינו בא ומבקש, אמא שלו אומר, תעשה טובה, קח את הברכות. לך קח את הברכות. יעקב, איך אני אקח אם אבא רוצה לברך את עשיו? מה את רוצה? לך קח את הברכות, תעשה טובה, קח את הברכות. נו, ברוך השם, לקח את הברכות. מה נהיה מזה? כל הצרות של יעקב אבינו היה בגלל זה. עשיו רודף אותו. 14 שנה בשם ועבר. יוצא החוצה, מחכה לו אליפז. הוא אומר, אני לא יכול להרוג אותך. הוא אומר, קח את הרכוש. הוא הגיע לבית לבן, בן פורת יוסף. מה לבן עושה ממנו? 7 שנים תעבוד בשביל רחל. חתונה מחליף לו את לאה. אחרי עוד 6 שנים. אחרי זה עוד. עובד ועובד, מסכים אותו 10 מונים. חוזר חזרה לארץ ישראל. מחכה לו עשיו. צרת יוסף וצרת דינה, הכל בגלל מה? הכל מה, מה מתחיל, אומר הרב ולדשטיין? כי הוא שמע בכל אמא שלו. אמא היה אומר לאמא שלו, אמא, אני לא עושה כלום, אני יושב בבית מדרש. לא מקבל ברכות, אבא לא רוצה שלא ייתן. אומר הרב ולדשטיין, יכול יעקב לשאול, ריבונו של עולם, בגלל ששמעתי בכל אמא שלי, לכן אני סובל? בגלל ששמעתי בקולה, כי היא אמרה, שמע בקולי ואתה כך לי, זה מה שקורה למי ששומע בקול אמא שלו? לא שאל שאלות. רבותיי, דינה, סליחה, רות המואביה. רות המואביה קיבלה על עצמה עול תורה. רות המואביה קיבלה על עצמה עול תורה, והייתה מוכנה ללכת מאיפה? ביתו של מלך, עוזב את הכל. ודבקה במי? בנעמי. אומרת הנעמי, שמי, ארץ ישראל, זה לא קייטנה. נגמרו הזמנים שיש לך קדילק, הנהג פותח, סוגר לך את הדלת, אין, את ביתו של מלך, אנחנו באים לארץ ישראל, ארץ ישראל רב, אתה עשפי שיבולים, אין מה לאכול, בסדר. מחתנים אותה, ברוך השם, מגיעה לארץ ישראל, יש גואל, קוראים לו בועז, הכל בסדר. מי הגואל? בועז. בועז לוקח אותה אל הסכנים, אומר, יש גואל, כלומר, אתה רוצה להתחתן איתה, אומר, לא יודע, המוני, המוני, מואבית, מואבית, לא יודע, תיגל אתה. אתה הגואל. הולכת רות המואביה, בת של מלך. אלמנה כבר פעם אחת מיהודי, עכשיו פעם שנייה. בועז מתחתן איתה, ובאותו לילה בועז מסתלק לבית עולמו. במקום שבע ברכות, שבע ימי אבל. שואל הרב ולדשטיין, למה? כיוון שהחלטתי להתגייר? בגלל זה זה מגיע לי. מה התשובה? רות המואביה הכניסה בעם ישראל את דוד המלך. כדי לקבל דוד המלך צריכים לעמוד בניסיונות. כמו שכתוב, נתת ליראיך נס להתנוסס מפני קושת סלע. נותנים לך עוד מקפצה, אתה לא יכול לקבל דוד המלך אם אתה קופץ 30 סנטימטר. לקבל דוד המלך צריכים לטפס עד למעלה. לעבור משברים אחר משברים, ניסיונות אחר ניסיונות, גידולים אחר גידולים. מי נתן לנו את הכוח הזה? אברום הובינו. 10 ניסיונות נתעשה אבינו. מתי הוא נהיה אבינו? אחרי 10 ניסיונות. באה הפרשה הזאת, פרשת חיי שרה, למה נשמחה פרשת חיי שרה לפרשת העקדה? לומר לך שבגלל העקדה נסתלקה שרה ממנו. שאלנו מה זכתה שרה שכל חייה שווים לטובה? איזה שווים לטובה? כל כך הרבה ניסיונות, עם זה פתחנו. מה התשובה? שרה ממנו מעולם לא התלוננה על הניסיונות שהיא עברה. האדם שיודע שכל מן דעביד רחמנה לתו עביד, שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, הכל זה טוב, אדם כזה מסיים את החיים שלו, שני חיי שרה, כולם שווים לטובה. מבחינת שרה אימנו, ללדת את יצחק, לא ללדת את יצחק, אצל פרו, אצל אבימלך, אצל הגר, גורשים את הגר, דבר אחד, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה טוב בשבילי, זה היסוד הגדול של פרשת השבוע, יזכנו הקדוש ברוך הוא רחמונו יזכר לנו זכות לאברהם רוחימו, שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו את הזכויות של אברהם אבינו, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.